הכל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי, יום שלישי חפי בחשבן תשע"ה, עם מסכת יבמות, דף ממאי. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פותחים עם תפילת בית המדרש בכניסתנו אליו. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני לומד לקיים מצוות בורי יתברך, ואני מזכה מלימוד זה, לאימי מורתי. הרי ניקה פרת משכבה מרת יפה שנדל פייגי בטרג מר שרגה עליה השלום. אנא אדוינו עם מלא רחמים אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשרי, שינה לרצון לפניך תורתנו ותפילתנו בעבור נשמת אמי מורתי הרי ניקה פרת משכבה מרת יפה שנדל פייגי בטרג מר שרגה. וגמול נעימה בחסדך הגדול לפתוח לשערי רחמים וחסד ושערי גן עדן, ותקבל אותה באהבה ובחיבה, ושלח למלאכיך הקדושים והתיאורים להוליכה ולהושיבה תחת עץ החיים, אצל נשמות הצדיקים והצדקניות, חסידים וחסידות, להנות מזיף שכינתך, להסביע מטובך הצפון לצדיקים. ונשמתה תהיה צרורה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף ממדלת ממסכת יבמות. פתחה המשנה בתחילת דף ממדלת ואמרה, דלת אחים הנשואים לדלת נשים ומתו, והיינו שמתו אילו ונשארו עוד אחים, אם רצה הגדול הרי הוא מייבם את כולן, ומדובר כשיכול לפרנסן, שאם לא כן, אין לתת לו ליבמן, כפי שנלמד בברייתא, על הפסוק וקראו לו זקני עירו, הן ולא שלוחן, ודיברו אליו שמסיעים לו עיצה ההוגנת לו, שאם הוא ילד והיא זקנה, דהיינו המתייבמת או להפך, אין כדאי לו ליבמה, שלא לשים קטטה בביתו, ונקטה המשנה דלת אחים ולא יותר, להשמיענו עיצה טובה שלא יישא יותר מדלת נשים, כדי שתהיה לכל אחת לפחות עונה אחת בחודש. מי שהיה נשוי לבית נשים ומת, בייתה או חליצתה באחת מהן פותרת צרתה. ומה שאין מייבמים שתיהן, מבאר רבחיה בר אבא בשם רבי, שזה נלמד מהפסוק אשר לא יבנה את בית אחיו, שבית אחד הוא בונה ולא שניים. ומה שאין חולצין לשתיהן, מבאר מרזוטרא בר טוביא שהוא נלמד מהפסוק בית חלוץ הנעל, בית אחד הוא חולץ ולא יותר. ואין אומרים שיבמו אחת ויחלצו לשנייה, משום שנאמר אם לא יחפוץ, עלתה השארה לחלוץ משמע, שאם חפץ יכול ליבמה, ומלמד שרק כל העולה ליבום עולה לחליצה. ועוד, שלא יאמרו שבית מקצתו בנוי ומקצתו חלוץ, ואומנם כך יש לעשות לחיורה, אבל החשש שיחלוץ ואחר כך ייבם, ויבום זה כבר אסור משום לא יבנה. ולכאורה קשה שמה בית אחיו בא ללמד שאיכן שיש בית יבמות לא תתקיים מצוות יבום כלל, ואין ליישב שאם כן לא הוצרך פסוק למעט צרת ערווה, כי הרי כן נצרך בכדי שלא נאמר שהערווה אינה עומדת כלל ליבום, ושוב יש רק בית אחד ומותרת ליבום, אלא יש ליישב שמכפילות המילה יבמתו לומדים לרבות שני בתים ליבום. אם אחת מבית הנשים הנופלת ליבום מבית אחד קשרה לכהונה והשנייה פסולה, אם חולץ יחלוץ דווקא לפסולה שלא תיפסל גם הקשרה לכהונה, אבל ליבם יכול למי שירצה. מבאר רב יוסף שעל כך שנה רבי, שלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם. לאחר מכן למדנו במשנה מחזיר גרושתו משניסת, והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו יוציא. ולרבי עקיבא אבלד ממזר ולחכמים אינו ממזר, ומודים חכמים בקרובת גרושתו, שאבלד ממזר שהיא באיסור קראת כמו לפני גירושיה. ולכאורה קשה כיצד סובר רבי עקיבא שבקרובת חלוצתו אבי ממזר, והרי כבר שנה ריש לקיש בשם רבי שאחות גרושה אסורה מדאורייתא ואחות חלוצה רק מדרבנן. אז איך ייתכן שרבי עקיבא יסבור שאבלד ממזר? אמרה הגמרא אולי יש לגרוס קרובת גרושתו, ויש להוכיח כן מכך שהובא שמודים חכמים בקרובת גרושתו, ואם לא שדיברו בה קודם, לא היה לה להזכירה. ואין לדחות שהוא צריך להשמיענו בזה שיש ממזר מחייבי קריתות, שהרי מפורש כן במשנה לקמן של רבי עקיבא, מכל שער בשר שהוא בלא יבוא, אבי ממזר. ולרבי שמעון התימני, רק כל שחייבים עליו קרת, והלכה כדבריו, ואין לדחות שרצתן לסתום לנו כאן כרבי שמעון התימני, שאם כן היה לו לשנות גם שער חייבי קריתות, ולאו דווקא מחזיר גרושתו. אבל אמרה הגמרא שיש לדחות ולומר שאגב ששנה התנא מחזיר גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו, שנחלקו בזה חכמים על רבי עקיבא, שנה גם התנא שמודים לו בקרובת גרושתו. אלא באמת הגרסה כפשוטה קרובת חלוצתו, ומבאר הפכי הברבה בשם רבי יוחנן, שלרבי עקיבא נחשב אבלד ממזר ממנה, כיוון שכתוב בית חלוץ הנעל, הרי שהחשיב הפסוק את החלוצה כביתו, כאשתו, ונאסר בקרובותיה. ואומר רב יוסף בשם רבי שמעון ברבי שהכל מודים במחזיר גרושתו שאבלת פגום, וכוונתו לחיורה בהכל מודים לשמעון התימני, שסובר שמעון התימני שאין ממזר מחייבי להבין, מכל מקום פגום הוא. וזה נלמד בקל וחומר מהאלמנה לכהן גדול שבנה פגום, אז כל שכן במחזיר גרושתו, שאיסורה שווה בכל, בכל ישראל, ולא רק בכהנים. פרחה הגמרא את הקל וחומר, א', שמה לאלמנה, שכן היא בעצמה מתחללת בביאתו, וב', כתוב במחזיר גרושתו היא תועבה וממעטים אין בניה תועבים. ג' שנינו שהמחזיר גרושתו והנושא חלוצתו והנושא קרובת חלוצתו לרבי עקיבא אין לו בה קידושין. ועל כן אינה צריכה ממנו גט והיא פסולה לכהונה וולדה פסול שהוא ממזר וקופים אותו להוציא. ואילו לחכמים יש לו בה קידושין וצריכה גט והיא קשירה וולדה קשר ולכאורה הוא קשר אף לכהונה. אז את הפרחה השלישית אפשר לדחות שאף שנאמר שהיא קשרה הכוונה לכהונה. שהרי כשרה לקהל פשוט שהיא יכולה לבוא בקהל, משום שזינתה אין לה להיעשר. מכל מקום שנאמר ולדה כשר, הכוונה כשר לבוא בקהל. ונאמר היא כשרה למה ששייך בה, ונאמר הוא כשר למה ששייך בו. וכך גם מסתבר, שהרי בדברי רבי עקיבא שהיא פסולה וולדה פסול, ודאי הכוונה היא פסולה לכהונה כזונה, שהרי אין לה להיפסל משום כך לקהל. ואילו מה שנאמר ולדה פסול, אינו לכהונה אלא לקהל. שהרי אמר רבי עקיבא שממזרו, גם את הפרחה השנייה אפשר לדחות, כי היא תועבה אינו למעט ולדה, אלא למעט צרתה שאינה אסורה ליוון. אבל על הפרחה הראשונה אין להשיב, ולכן יש להעמיד שכך אמר רב יוסף, הכל מודים בבעל חייבי קריתות שאבלת פגום, כוונתו לרבי יהושע, שאף שסובר רבי יהושע שאין ממזר מחייבי קריתות, אלא רק מחייבי בידין, מכל מקום, פגום הוא, ולומדים זאת בקל וחומר מאלמנה, וכאן אין לפרוח שהאלמנה היא בעצמה מתחללת, שהרי גם בחייבי קריתות עשה זונה בביאתו. זה הסיכום והחזרה שלנו על דף ממדלת. כעת נשיב על חמש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, האם יכול לייבם או לחלוץ לשתי נשי אחיו ומנהלן? התשובה היא, אין מייבם אלא אחת, דכתיב בית אחיו, בית אחד הוא בונה, ואין חולץ אלא לאחת, דכתיב בית חלוץ הנעל. שאלה שנייה, מהו חילול שמתחללת אלמנה בביאת כהן גדול ומנהלן? התשובה, נפסלת אפילו לכהן אדיוט, כי דורשים מהפסוק לא יחלל שני חילולין, אחד לזרה ואחד לה. שאלה שלישית, מה דין הנולד מחייבי קריתות? התשובה, לרבי עקיבא ושמעון התימני, ממזר, לרבי יהושע, פגום. שאלה רביעית, במה חמורה ביאת גוי מביאת שער חייבי להבין? והשאלה נשאלה לאב האמינה של הגמרא. התשובה, ביאת גוי שאין תופסים בו קידושין כלל, ניתן לומר שאפילו לשמעון התימני, אבלד ממזר ובהמשך דוחים זאת. השאלה האחרונה, מאיכן יודעים שעבד וגוי אינם ברי קידושין? התשובה, עבד שנאמר שהוא לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור, גוי דכתיב בזין אומות לא תתחתן בם, ודורשים לא יהיה לך חיתון בהם, ובשאר אומות לומדים זאת מהפסוק, ואחר כן תבוא. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף ממדלת ממסכת יבמות, הדף אשר למדנו אתמול, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי פעמיים כי טוב חפי בחשבן תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף מ"ה ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ"ד עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף במילים, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הכל מודים בעבד ועובד כוכבים, הבעל בת ישראל, שאבלד ממזר. מן המילים הללו, בסוף דף מ"ד, כעת בסייעת הדשמיה הגדולה, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה ונצליח. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים בעבד כנעני, או עובד כוכבים הבעל בת ישראל, שאבלד מהם ממזר. שואלת הגמרא, מן הכל מודים? למי הכוונה הכל מודים? משיבה הגמרא שמעון התימני. לאף על גב דאמר שמעון התימני, במשנה לקמן בדף ממתת עמוד א', אין ממזר מחייבי להבין, שאם אדם עבר על איסור שאין עונשו כרת, הבן לא יהיה ממזר. וביית עבד ועובד כוכבים אינה מחייבת כרת. עבד כנעני שבעל בת ישראל עובר על איסור כדי אישה. ואילו עובד כוכבים הבעל בת ישראל, אין איסור עריות מן התורה אלא אסור מגזרת בית דינו של שם, כפי שאומרת הגמרא במסכת עבודה זרה דף למדווה ועמוד ב'. אם כן, אז אם שמעון התימני אומר שאין ממזר מחייבי לוין, אז גם היה צריך להיות שעבד כנעני או עובד כוכבים הבעל בת ישראל שהוולד לא יהיה ממזר. אז למה נאמר כאן הכל מודים בעבד כנעני ועובד כוכבים הבעל בת ישראל שהוולד ממזר? אומרת הגמרא, אני מילי, דברים אילו אמורים רק לגבי הנולדים מחייבי לוין, מאילו אסורים משום לב בלבד, תפסי בהו קידושין, שהקידושין תופסים בהם על אף האיסור. ובגמרא לאל בדף חב ג' עמוד א' נדרש מהפסוק בספר דברים פרק חף א' פסוק תדבב, כי תהיינה לאיש שתי נשים, שהקידושין תופסים בחייבי לוין. לעומת זאת בחייבי קריטות אין הקידושין תופסים. אבל לאחר לגבי עובד כוכבים ועבד, כיוון דלא תפסי בהו קידושין, שקידושין אינם תופסים בהם כמו בחייבי קריטות, אז כחייבי קריטות דמי. יש לומר שהנולד מהם ממזר נחשב, כמו הנולד מחייבי קריטות שאין קידושין תופסים בהם. כיוון שגילה לנו הכתוב שיש ממזר מחייבי קריטות, וכן גילה לנו הכתוב שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות, הרי לנו שממזרות תלויה באי תפיסת הקידושין, שכל ביה שאי אפשר שתהיה לשם קידושין עושה את הוולד ממזר. כך תוספות לאל בדף ממדלת עמוד ב' דיבור המתחיל עשה. והגמרא אומרת שהכל מודים הכוונה לשמעון התימני. מדוע אינה אומרת שהכוונה לרבי יהושע הסובר שאין ממזר אלא מחייבי מיתת בית דין? טעם הדבר, רבי יהושע ודאי סובר אף הוא שאין קידושין תופסים בחייבי קריטות, ואף על פי כן סובר שבחייבי קריטות אין הוולד ממזר, הרי שלשיטתו אין הממזרות תלויה בכך שהקידושין אינם תופסים. לעומת זאת שמעון התימני נראה שכן תולה ממזרות באי תפיסת הקידושין. דברי התוספות בדיבור המתחיל עשאה. והדין הזה שקידושין אינם תופסים בעובד כוכבים נדרש מעליו הנאמר לגבי שיבת עמי כנען בספר דברים פרק ז' פסוק ג', ולא תתחתן בם, שממנו משמע שאין לנו בהן עניין חיתון כלל. ולגבי שאר עובדי כוכבים המקור שאין קידושין תופסים בהם, ומה נאמר בדין אשת יפת תואר שבויית מלחמה בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ג', ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והייתה לך לאישה, כלומר אין לך הוויה שזה לשון קידושין בה עד לאחר שעוברת את התהליך הכתוב בתורה. וכמו שאין קידושין תופסים בה, כך אין קידושין של עובד כוכבים תופסים. והדין שקידושין אינם תופסים בעבד כנעני דורשת הגמרא במסכת קידושין דף סמכת עמוד א' מהפסוק בספר בראשית פרק חב ב' פסוק ה', שבו לכם פה עם החמור הנאמר אל אליעזר עבד אברהם. עם החמור דורשת הגמרא אמה דומה לחמור, כפי שאין קידושין תופסים בחמור כך אינם תופסים בעבד כנעני. אם כן הסבירה הגמרא שהכל מודים שאמר רבי יוחנן מתייחס לשמעון התימני. מקשה על כך הגמרא, מי טבעי, שנינו בברייתא לאל בדף ט"ז עמוד ב', וכן במסכת קידושין דף עין עמוד א', עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הוולד מהם ממזר. רבי שמעון בן יהודה אומר, אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת, ולא הנולד מעובד כוכבים ועבד שאין איסורם איסור ערווה ואינם נאנשים עליהם כרת. הרי לנו תנא הסובר כשמעון התימני שאין ממזר אלא מחייבי קריטות, ובכל זאת הוא סובר שהנולד מעובד כוכבים ועבד אינו ממזר. אם כן, מניין לנו לומר ששמעון התימני מודה שבין העובד כוכבים והעבד הוא ממזר? לכן הגמרא מציעה פירוש אחר להכל מודים. אלא אמר רב יוסף מן, למי הכוונה הכל מודים? רבי, שאף על גב דרבי אומר על דברי המשנה לקמן בדף נון עמוד א', האומרת שאין שום קניין אישות מצד היוון תופס בבנתו לאחר שחלצה, אין הדברים הללו אמורים אלא לדברי רבי עקיבא, שהיה עושה, שהיה מחשיב חלוצה כערווה. המשנה שם בדף נון קובעת שיוון החולץ לבנתו ואז בא עליה כדי לקנותה לאישה, אינה צריכה ממנו גט, כיוון שאין שום פעולה תופסת בה לאחר חליצה. רבי אומר בברייתא המובאת כאן, שהוראה זו היא רק לדעת רבי עקיבא הסובר שקידושין אינם תופסים באיסורי לאו כפי שאינם תופסים באיסורי ערווה, ולכן לדעתו, כיוון שהחלוצה אסורה ליוון באיסור לאו של לא יבנה, אינו יכול לקנותה בשום קניין אישות. בלי לא סביר עלי, ורבי עצמו אינו סובר כך, אלא הוא סובר שאיסורי לוין אינם נחשבים להריות, ולכן קידושין תופסים בהם, והבנים אינם ממזרים. אף על פי כן, בעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, מודה רבי שהוולד ממזר. ומניין לנו זאת? לחיית הרב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רב יצחק ברב דומי, שאמר משום רבינו, שאמר משום רבי, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבלד ממזר. ויהיה הגמרא מעשה בעניין ההוראה הזו. רבי אחא שר הבירה, כך היה הכינוי שלו, ייתכן שבירה מתייחס למבצר מגדל או עיר מרכזית. הכינוי שר הבירה מופיע בספר נחמיה פרק ב' פסוק ז' כתואר לממונה על המצודה שהגן על ירושלים. ובכתבי הראשונים נפוץ הביטוי שר הבירה כתואר של כבוד לגדול בתורה. אם כן, רבי אחא שר הבירה ורבי תנחום בריידר אבחיה, איש כבר עכו, פרוק אנו שבויתא דאתו מארמון לטבריה. פדו לאותן שבויות יהודיות שהובאו מארמון לטבריה. מרש"י משמע שגרסתו מארמון לאנטוכי. דהיינו, שארמון זו ארמניה הקרובה לאנטוכיה. אב אחד הדיאברה מעובד כוכבים, הייתה ביניהן אחת שנתאברה מעובד כוכבים, ואתו לקמי דרבי עמי באו לפני רבי עמי לקבוע את דין הוולד. אמר לו, השיב להם רבי עמי לרבי אחא ורבי תנחום, רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינה דאמרי אמרו כולם עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הוולד ממזר. אמר רב יוסף, רבותה למחשב גברי, וכי גדולה היא למנות כמה אנשים האומרים כשיטה מסוימת, כלומר, וכי זו הסיבה שכך היא ההלכה? הרי באותה דרך יכולה לי למנות את רב ושמואל בבבל, ורבי יושע בן לוי ובר כפרה בארץ ישראל, ואמרי לה חלופי בר כפרה ואילי זקני דרום. יש מחליפים בין השמות ומכניסים את זקני דרום במקום בר כפרה. דאמרי שכולם, כל אלו אומרים, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד כשר נמצא שיש גם רבים המכשירים את הוולד. אם כן, מה הראיה מאילו הפוסלים? משום כך רבי יוסף מציע טעם אחר לקבוע כך את ההלכה. אלא אמר רבי יוסף שיטת רבי שהוולד ממזר והלכה כמותו, דחיית הרב דימי, שהרי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם רב יצחק ברב דומי, משמו של רבי, משום רבינו, אמרו, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הוולד ממזר. מביאה הגמרא שיטות המוראים אחרים בדין הנולד מעובד כוכבים או עבד שבא על בת ישראל. רבי יהושע בן לוי אומר, הוולד מקולקל. מבררת הגמרא למן, למי מקולקל הוולד? אילי מה לקהל, אם תאמר שמקולקל הקהל, היינו שהוולד ממזר ואסור לו לבוא בקהל, אמר רבי יהושע בן לוי עצמו לאיל, שהוולד כשר, אלא אמור שמקולקל, הכוונה פגום לכהונה. דקולו אמוראי דמכשירי, שכן כל האמוראים המכשירים את הוולד מודו, מודים שעל כל פנים הוולד פגום לכהונה. וכוונת הגמרא כאן היא, לביתה ולא לבנה. ולד זכר מהם אינו פגום, שבכל מקרה אינו כהן, וממילא אינו מפסיד זכויות כהונה, מכיוון שאביו אינו מישראל. ואילו לנישואין הרי הוא קשר אף לשאת בת כהן, שכן בנות כהנים אינן אסורות בנישואין מצד כהונתן גם לכאלה. אומרת הגמרא שהדבר הזה נלמד מקל וחומר מאלמנה. ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל, אלא רק כהן גדול אסור בה, אף על פי כן בנה פגום? אישה זו שאיסורה שווה בכל, שהרי איסור עובד כוכבים ועבד אינו מאיסורי כהונה, אלא שייך בכל בת ישראל, כהנת או לוויה או ישראלית, אז אינו דין שבנה פגום לכהונה? מקשה הגמרא לקל וחומר הזה, מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת? היא נפסלת לכהונה בכך שנבעלה לכהן גדול? מיישבת הגמרא את הקל וחומר ואומרת, אחנמי, גם כאן, כיוון שנבעלה לעובד כוכבים או לעבד, פסלה לכהונה. שאם היא בת כהן אסור לה לאכול לתרומה, וכל שכן שאסור לה להינשא לכהן. ומניין לנו זאת? אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון. מניין לעובד כוכבים ועבד הבעל הכהנת ועל הלוויה ועל הישראלית שפסלוה מלאכול בתרומה? אם היא כהנת, דיינו בת כהן, היא אסורה לאכול מתרומת אביה, ואם היא לוויה או ישראלית והייתה נשואה לכהן וילדה ממנו ומת בעלה הכהן, אז בדרך כלל היא ראויה להמשיך לאכול בתרומה בזכות בנה, ופה היא נאסרת לעשות כך, וכל שכן שהיא אסורה להינשא לכהן. ולמרות שביארנו לאל שאישה נבעלת לאדם האסור לנאסרת בתרומה מהפסוק כי תהיה לאיש זר, אותו פסוק אינו יכול לאסור בתרומת אישה שנבעלה לאקום או עבד. והטעם לכך הוא משום שמשמעות לשון תהיה היא שמדובר במי שיש לו בהוויה, כלומר קידושין, כיוון שאין קידושין תופסים באקום ועבד, אין ללמוד מהפסוק הזה שהיא נאסרת מלאכול בתרומה וצריך למצוא מקור אחר. אם כן, אומר רבי יוחנן משום רבי שמעון, מניין לעובד כוכבים ועבד הבעל הכהנת ועל הלוויה ועל הישראלית שפסלוה מלאכול בתרומה, שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"ג, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה מלחם אביה תאכל. הפסוק הקודם לימד שבת כהן הניסית לאיש זר שאינו כהן נאסרת לאכול בתרומה. והפסוק הזה מלמד שכשהיא מתעלמנת או מתגרשת ואין לה ילדים ממנו, היא שוב ניתרת לאכול בתרומה. אם כן, הפסוק הזה מלמד שרק אם הייתה נשואה למי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יכולה לשוב לבית אביה בגירושין או במיטת הבעל לאכול בתרומה. יצאו מן הכלל הזה עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות וגירושין בה, שאינה נשאת אלמנה או גרושה מכוחם, כיוון שאין להם קידושין בה. וזו אכן נפסלת מן התרומה על ידי ביאתם. ואם כן, שהיא עצמה נפסלת, הרי אפשר ללמוד את דינה בקל וחומר מהאלמנה, ושיהיה בנה פגום. הכתוב המלמד שנישואין למי שאינו כהן אינם פוסלים מלחזור לבית אביה לאכול בתרומה לכשתתלמן או תתגרש, נאמר רק שנישאה או נבעלה לאחד מישראל. אבל ביאת עובד כוכבים אוהבת פוסלים אותה לעולם מלאכול בתרומה. ומאחר ובהם לא שייך קידושין, לכן בביטול הנישואין אינה נעשית אלמנה או גרושה. אנחנו מדברים על נישואין במרכאות, כי כאמור הנישואין לא תופסים בעבד ובגוי. כשם שבת כהן נפסלת מאכילת תרומה בביאת עובד כוכבים אוהבת, כך אף לוויה או ישראלית שאם היו זכאיות לאכול בתרומה, כגון שיש להם זרע מכהן ונבלו לעובד כוכבים אוהבת, נפסלות מכאן ואילך לאכול בתרומה, וכל שכן להינשא לכהן. אם כן, דעת רב יוסף לאל שבלת של עובד כוכבים או עבד שבעל בת ישראל הוא ממזר, וזה מבוסס על הוראת רב דימי בשמו של רבי. אמר לאביי, מקשה אביי לרב יוסף, מה היא חזית דסמכת דרב דימי? מה ראית לסמוך על רבי דימי שאומר שכך אמר רבי, שהבלד ממזר? סמוך דרבין, תסמוך על רבין שהביא מסורת אחרת בדעת רבי. לחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר שרבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בעלי תירה, שמה? שבלד של אקום אוהבת שבא על בת ישראל, הבלד כשר. אומן רבי יהודה הנשיא, מי זה רבי יהודה הנשיא? רבי. כלומר, אף שנכדו של רבי הידוע כרבי יהודה נשיאה, והוא נקרא לפעמים רבי יהודה הנשיא, הרי כאן, כיוון שנזכר יחד עם רבי נתן שהיה בדורו והיה מבוגר ממנו, ודאי הכוונה לרבי ולא לנכדו. אם כן, שואל אביי את רבי יוסף, למה שמחת על רב דימי שהביא הוראה בשם רבי, שהוולד ממזר, כשאקום אוהבת בעל בת ישראל? תסמוך על ההוראה שרבי נביא בשם רבי, שכאשר אקום אוהבת בעל בת ישראל, הוולד כשר. ומביאה הגמרא עוד חכם שהורה להתר, ואף רב מורה בהתרה. דעוד עתה לקמי דרב, שהרי מעשה היה ובא אדם לפני רב ואמר לי, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, מהו, מה הדין? אמר לי, השיב לו רב, הוולד כשר. אמר לי, אותו האיש שהיה בעצמו ולד כזה, אם כן, אב לי ברתח. תן לי את ביתך לאישה. השיב לו רב, לא יאבין עליך, לא אתן את ביתי לך. אמר שימי ברכיה, שהיה נכדו של רב, הוא אמר לרב, אמרי אינשי, רגילים אנשים לומר את הפתגם, גם לה במדי אקבר רקדה. במדי גמל גדול מלומד לרקוד בארבע רגליו בכלי המחזיק מידת קו בלבד. כלומר, דרך האנשים להגזים בתיאורי מאורעות במקומות רחוקים שאי אפשר לבדוק את אמיתותם. וכשמגיעים אל המקום רואים שגוזמאי, אקבה ואגמלה ואמדי ולא רקדה. הרי הקו, הרי הגמל לפנינו ואנחנו נמצאים במדי ומצפים שירקוד לפנינו והגמל אינו רוקד. ומה הנמשל? אתה שאתרת דבר שאין הכל מתירים אותו, הנה כשמגיע הדבר לידי מעשה, אין אתה מאמת את הוראתך. אתה נמנע מלתת לו את ביתך לאישה, ונראה שאין הוראתך, אלא כאין גוזמה. אמר להישיב לו רב, לשימי ברכיה, הנה הבי כי יהושע בינון, לא יאבין עלי ברתי. גם אילו היה גדול הדור כי יהושע בינון, לא הייתי נותן לו את ביתי, כי מאוסו בעיני רב לתת את ביתו למי שנולד מן האקום. ואמר שם מפרש את הטעם, משום שהבת שתיוולד מהם לא תהיה ראויה להינשא לכהן. אמר לי, אומר לו שימי ברכיה לרב, יאהבה כיהושע בן נון? אמר לו יאהב לי, אחרינה יאהב לי. אילו אכן היה כיהושע בן נון, גם אם אדוני לא היה נותן לו את ביתו, אחרים היו נותנים לו. היי, אולם האדם הזה, אמר לו יאהב לי, אחרינה לא יאהב לי. אם האדוני אינו נותן לו את ביתו, גם אחרים לא ייתנו. שכן יש החולקים על הוראתך ואומרים שהוולד הוא ממזר. בכל זאת אומרת הגמרא, רב לא חזר בו מדבריו, אותו איש לא אב וכאזיל מקמי לא הלך מלפניו, יאיב בעיני ושכיב, נתן רב עיניו באותו האיש ומת האיש. ונשאל את השאלה, מה היה חטאו של אותו אדם שבגללו היה ראוי למיטה? אומר הבן יו ידע, השאלה אם ולדו של עובד כוכבים אוהבת שבא לישראל כשר לקהל, הייתה שאלה שנחלקו בשנים רבות. וכשרב גדול הדור הכריע בעניין, התאפשרה לראשונה קביעת הדין כהלכה כרב בענייני איסור. אולם על אף שרב היה בטוח ביתרו, הוא לא רצה את האיש כחתן לביתו. אילו היה נשאר אותו אדם בחיים וממשיך לבקש את ביתו לאישה, סירובו של רב היה מתפרסם. אז במקום להבין את הטעם האמיתי לסירוב, אנשים היו מבינים מכך שרב אינו בטוח בהוראה שלו, ובכך הייתה נחלשת קביעתו בעניין הזה. משום כך הביא הקדוש ברוך הוא לידי מיטתו של אותו אדם. ומציינים שבגמרא מסופר פעמים רבות על חכמים שנתנו עיניהם במי שלא היה אגון ועל ידי כך נפטר. מבטם של חכמים מתוך הקפדה יש בכוח להזיק, מכיוון שהם חריפים ומדקדקים יותר משאר בני אדם, כפי שנאמר במסכת חגיגה דף ה עמוד ב', כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיטה או עוני. וכמה הסברים עיקריים נאמרו על ידי הראשונים במשמעות של נתינת העיניים. פירוש אחד, החכמים הללו היו נותנים מחשבתם באיש בכוונה להזיק לו, ומחשבתם מתקיימת לטובה או לרעה, כיוון שהם דביקים בכוחות עליונים, כמו שהתפילה מועילה על ידי ההתדבקות לבורא. ויתכן הדבר שהיה מזיק רק למקרה שהאיש אכן היה חייב מיטה מחמת חטאיו. הסבר נוסף, מדובר בכללה מפורשת של החכם לאיש שהוא מקפיד עליו, וכדי שתחול כללה צריך שיהיה קשר בין המקלל והאיש שכנגדו מכוון את הכללה. הקשר הזה נעשה בדרך כלל על ידי הבטה בעיניים, כפי שמצינו להבדיל, שאמר בלק לבלעם, לך נהייתי אל מקום אחר אשר תירנו משם. כלומר, המקלל היה צריך לראותם כדי שיוכל לקלל. עוד הסבר, ההזק נעשה שלא מרצונם של החכמים אלא בהשגחה עליונה. משמיים העבירו מן העולם את האדם שהיה מצייר אותם ומפסיק אותם מן החוכמה כשהיו עוסקים בה. כעת ממשיכה הגמרא בהוראות האמוראים האחרים בעניין. אומרת הגמרא, ואף רב מתנה היה מורה בעלי תירא, דהיינו עבד עובד כוכבים הבעל בת ישראל, עוולת כשר. ואף רב יהודה מורה בה לאתירא. דחייתא לקמי דרב יהודה, כשאדם כזה בא לפני רב יהודה ואמר לו שאנשים אינם רוצים להשתדך עמו, אמר לרב יהודה, זיל איתמר, לך תתחבק, לומר לך למקום שאינם מכירים אותך, ושם תוכל להישא בת ישראל מיוחסת, כי לא ידעו את היחוס שלך. או נסיב בר מנח, או שתישא אישה שכמותך, בת של ישראלית, מן העובדת כוכבים, או מן העבד. וכן קיאתה לקמי דרבה, כשבא אדם כזה לפני רבה, אמר לו רבה, או גלי, או שתצא לגלות, למקום שאין יודעים את הייחוס שלך, או נסיב או שתישא בת מנח. וממעשה זה מוכח בשתי דרכים, שרב יהודה סובר שעובד כוכבים הבעל בת ישראל, עוולת כשר. א', אילו היה סובר שוולד זה ממזר, ודאי לא היה מייעץ לו להסתיר את הייחוס שלו, כדי שיוכל לשאת ישראלית שירה. וב', ממה שאמר לו שאם נשאר בעיר יוכל לישא בת כמותו, משמע שרק כמותו, אבל לא ממזרת או שפחה. ואילו היה נחשב כממזר, היה מותר גם בממזרת או בשפחה. לכן ברור שרב יהודה סובר שעובד כוכבים הבעל בת ישראל, אבל להתקשר. אומרת הגמרא, שלחו לי בני בי מכסי לרבה. בני המקום שנקרא בי מכסי שלחו לרבה לשאול, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עבד כנעני שנשתחרר בחלקו, כגון שהיה שייך לשני שותפים ואחד מהם שחרר את חלקו, אם כן חציו עבד וחציו בן חורין הבעל בת ישראל, מהו? מה דין הולד? אמר לו, ישיב להם רבה, אשת עבד כולו אמרינן כשר, אם בעבד גמור הבעל בת ישראל אנחנו אומרים שהולד כשר, חציו מבעיה, וכי צריך לומר שהוא הדין בחציו עבד? אמר רב יוסף, על דברי רבה הללו, מרה דשמעת אמנו, מי הוא בעל השמועה, מי הוא בעל ההוראה שעבד הבעל בת ישראל הולד כשר? רב יהודה, שהוא אחד האמוראים המובאים לאל המורים שהוולד כשר, ועל הוראה זו הסתמך רבה להכשיר ולד של חציו עבד וחציו בן חורין. ואמר רב יהודה, הרי רב יהודה עצמו הורה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבעל בת ישראל, אותו ולד הנולד מהם אין לו תקנה, כלומר לישא בת ישראל הוא לא יכול כי ממזרו, הרי לנו שלא כדברי רבה. והחידוש בדברי רב יהודה הוא שאף על פי שמיה עבד גמור אין הוולד ממזר, על פי הכלל של חכמי נהרדה שלדברי המכשיר, מכשיר אפילו באשת איש. מכל מקום כאן, שלזה יש לו צד חירות, הוולד ממזר משום צד חירות שבו. משיבה הגמרא, כי איתמר דרב יהודה, דברי רב יהודה נאמרו רק כגון דקדש בת ישראל, קידש אותו חצי עבד בת ישראל ואחר כך בעליה, דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש, שכיוון שאין קידושין תופסים בעבד, היא מקודשת רק לצד חירות שבו. ובנוגע לצד העבדות שבו, היא נחשבת כאשת איש, אשתו של צד החירות, ונמצא שבעל אשת איש, ולכן הולד ממזר. ואילו דברי רבה נאמרו, כשלא קידשה קודם שבא עליה, וכיוון שאינה אשת איש, הולד כשר. כמובן לדעת הסוברים שגוי ועבד הבעל בת ישראל, הולד כשר. דוחה הגמרא את התירוץ הזה, ואמרי נהרדה, הרי אמרו חכמי נהרדה משמי דרבי יעקב, לדברי הפוסל, מי שמורה בעבד ועובד כוכבים הבעל בת ישראל שהוולד ממזר, הוא פוסל אפילו בפנויה. לדברי המכשיר, מי שמורה בעבד ועקום הבעל בת ישראל שהוולד כשר לבוא בקהל ישראל, כגון רב יהודה, הוא מכשיר אפילו באשת איש, ושניהם לא למדוע את שיטותיהם, אלא מהכתוב בעניין אשת אב, שמשם אנו למידים מי הוא ממזר. ולכמן בדף ממתת עמוד א', התבאר שהמקור לכך שהנולד מאיסור ערווה וממזר, זה מסמיכות איסור אשת אב, שנאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק א', לא ייקח איש את אשת אביו, לבין הפסוק שאחריו לא יבוא ממזר בקהל השם. שתי הדעות נחלקו בדרשת הסמיכות. מן דפסיל, מי שפוסל את אבלת סבר, שכך יש לדרוש. מה אשת אב דלא תפסי בקידושין, שאין קידושי הבן תופסים באשת אביו, גם אחר שמת אביו, או גירשה. ואם בא עליה אבלד ממזר, שהרי אחת מן העריות האמורות בתורה וחייבים עליה קראת. ולכל הדעות אין קידושין תופסים במחמת חומר איסורה, אף כל ביה במי דלא תפסי בקידושין, אבלד ממזר, כך כל מי שבא על מי שלא תופסים בה הקידושין, אבלד ממזר, וכיוון שאין קידושין תופסים בעבד, עבד הבעל בת ישראל, אבלד ממזר. ומן דמחשר סבר, מי שמכשיר את אבלד, כשעבד או גוי באים על בת ישראל, הוא מדייק בלימוד הסמיכות עוד יותר. מה אשת אב דלדידי לא תפסי בקידושין, דווקא לא, דווקא לבן, אין קידושין תופסים בה באשת האב, משום איסור ערווה שיש בה עליו. אבל לאחריני, תפסי בקידושין, לאחרים, שאינה אסורה להם, קידושין תופסים בה, והוולד של הבא על אשת אביו ממזר, אף כל ביה של כיוצא בזה, הוולד ממנה ממזרו. להפוקי, להוציא, עובד כוכבים ועבד שבאו על אשת איש, דלא תפסי בהו קידושין כלל, שהקידושין שלהם אינם תופסים בשום אישה. ולכן אלו, גוי ועבד, אינם למידים הנאמר באשתה, ולפיכך הוולד מהם אינו ממזר. ולפי זה, לא ייתכן להעמיד את דברי רב יהודה כפי שהעמדנו אותה מתחילה, שמדובר במי שחציו עבד וחציו בן חורין, וקידש ישראלית ובא עליה. אמנם נכון שהיא אשת איש, שהיא מקודשת לצד החירות שבו, אבל בכך שצד העבדות בא עליה, אין אבלד ממזר, כמו בכל ביית עבד באשת איש שאינה עושה את אבלד ממזר. אם כן חוזרת הקושייה, שמה שאמר רב יהודה שהנולד מחצי עבד, הבעל בת ישראל ממזרו, וזה עומד בניגוד לדברי רבה, אז אחרי שנדחה התירוץ הראשון, מציעה הגמרא תירוץ אחר. אלא, כי איתמר דרב יהודה, דברי רב יהודה שחציו עבד וחציו בן חורין הבעל בת ישראל, הוולד ממזר, נאמרו רק כגון שבעל אשת איש, ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש. ולכן הוולד ממזר כמו כל הנולד מביאת ישראל באשת איש. אבל חציו עבד וחציו בן חורין שבעל בת ישראל פנויה, הוולד כשר כדברי רבה. אם כן, החידוש בדברי רב יהודה הוא, שאף על פי שאם היה עבד גמור אין אבלד ממזר, על פי הכלל של חכמי נערדה שלדברי המכשיר הוא מכשיר אפילו באשת איש, מכל מקום כאן, שלזה יש לו צד חירות, אבלד ממזר משום צד חירות שבו. ורשי מפרש את דבריו בהוראת רב יהודה שאבלד של חציו עבד וחציו בן חורין הבעל בת ישראל אין לו תקנה, היינו שהוא ממזר ואסור בבת ישראל. משמע? שהוולד הזה מותר באילו שהממזר מותר בהם כגון ממזרת או שפחה. אבל הרמב״ם בהלכות איסורי ביה פרק ט"ו הלכה ה' כתב שהוולד הוא חציו כשר וחציו ממזר. ולפי דבריו, הלשון אותו ולד אין לו תקנה מדוקדק מאוד, כי הוא אסור בכל. בבת ישראל הוא אסור משום צד ממזרות שבו. בממזרת ובשפחה הוא אסור משום צד כשרות שבו. וזה החידוש בהוראת רב יהודה. כיוון שהאב הוא חצי עבד וחצי בן חורין, הרי מעמדו של הוולד גרוע יותר, הן ממעמדו של הנולד מביאת עבד באשת איש, והן ממעמדו של הנולד מביאת בן חורין באשת איש. ויהיה הגמרא מעשה בהוראה לחלק בעבד הבעל בת ישראל בין פנויה לבין אשת איש. אמר אבינה, אמר לי רב גזה, איקלה הזדמן רב יוסי בר אבין לאטרין למקומנו, ואב עובדה בפנויה, הרה מעשה בפנויה שבא עליה עבד, ואחשר והכשיר רב יוסי את הוולד. הרע עוד מעשה באשת איש שבא עליה עבד, ופסיל. ואז הוא הורה שהוולד ממזר. נמצא שרב גזה חולק על הכלל של חכמי נערדה, שמי שמכשיר בעבד על בעל בת ישראל, מכשיר גם באשת איש. אמר רב שישת, לדידי אמר לי רב גזה עצמו סיפר לי את המעשה, שלא כפי שסיפר אבינה, אלא לא רבי יוסי בר אבינה, זה לא היה רבי יוסי בר אבין, אלא רבי יוסי ברבי זווידה אבא, ואחשר, והוא הכשיר את הולד בן בפנויה, בן באשת איש. נמצא לפי הגרסה הזו שרב גזה אינו חולק על חכמי נערדה. מביאה הגמרא מעשה דומה, אמר לרב אחא ברי דרבה, לרבינה, איקלה הזדמן המימר לאטרין למקומנו, ואחשר הוא הכשיר ולד של עבד הבעל בת ישראל, בן בפנויה, בן באשת איש. לאחר שהביאה הגמרא את דעות האמוראים בוולד של עבד הבעל בת ישראל, מסיקה הגמרא והלכתה, הלכה היא, עובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, הבלת כשר, בן בפנויה, בן באשת איש, בין אם נאנסה על ידי העקום או העבד, בין אם זינתה ברצון אמו. כך פוסק הרמב"ם מלכות איסורי ביה פרק ט"ו, הלכה ו'. ונחלקו הראשונים אם לפי המסקנה הבלת כשר רק לבוא לקהל או גם לכהונה, כלומר, אם הבת שנולדה כשרה להינשא לכהן, או אם ביתו של הבן הנולד מביה זו כשרה להינשא לכהן. הרבה ראשונים סוברים שהבלת פגום לכהונה, כי מפורש ליל בדף מהי עמוד א', שכל האמוראים המכשירים את הבלד מודים שהיא פגומה לכהונה, ואילו אחרים חולקים וטוענים שכיוון שכעת הגמרא קובעת את ההלכה בנידון ואינה מזכירה כלום על פגם כהונה, אפשר להניח שכוונתה להתיר אף לכהונה. בגלל המחלוקת הזו קבעו הפוסקים שלכתחילה לא יישא כהן בת עקום או עבד שבעל בת ישראל, כפי שנפסקה בדעה הראשונה. אבל בדיעבד אם כבר נשאה, אין כופין אותו להוציאה. מביאה הגמרא עוד מעשה הקשור לעניין. רבה אכשרי לרב מרי בר רחל. רבה הכשיר את רב מרי בר רחל שנולד מעובד כוכבים שבא על בת ישראל. בדרך כלל רב מרי ידוע על שם אמו ולא על שם אביו. למה? אמו רחל נשבתה ואחד משוביה ששמו איסור בא עליה וארתה ממנו. עוד קודם שנולד מרי התגייר איסור ואחר כך הוא נודע בשם איסור גיורה שהיה עשיר ומקורב אצל רבה. אבל כיוון שבעת אורתו לא היה אב מישראל, משום כבודו של רב מרי, הוא נודע על שם אמו ולא על שם אביו. אז רבה הכשיר את רב מרי ברחל, ומניה בפורסה דה בבל, מינה הוא בין הגבאים הממונים על הציבור בבבל. זאת אומרת, ששני דברים חשובים עשה רבה לטובת רב מרי. ראשית, הכשיר אותו לבוא בקהל, כמסקנת הגמרא לאל שעבד ועקום הבאים על בת ישראל לבלת כשר, ושנית, הוא מינה הוא לתפקיד של ציבור. וחשיבותו של התפקיד הזה, של המעשה השני הזה, תתבהר עכשיו בגמרא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף על גב, דאמר מר, אף על גב שנאמר בברייתא במסכת קידושין דף עין וב עמוד בית, על הפסוק בספר דברים פרק י"ז פסוק ט"ו, סום תשים עליך מלך מקרב אחיך, אתה למד כל משימות שאתה מייסים, כל מינויים שאתה ממנה על יאו אלא ממי שהוא מקרב אחיך, כלומר מישראל ולא מגיירים, כי מכפל הלשון סום תשים משמע שכל משימות היינו מינויים, ואפילו אלו שאינם חשובים כל כך יהיו מקרב אחיך. היי, האדם הזה רב מרי כיוון דאימו מישראל, מקרב אחיך קרינן בי. קוראים בו מקרב אחיך, כלומר הוא נחשב לגמרי לאחיך. כי כדי להיות ראוי למינוי כמלך, שזה מינוי חשוב מאוד, צריך שיהיו גם אבי וגם אמו מישראל. אבל בנוגע למינויים פחותים מזה, קבע רבה שדרישות הייחוס הן חמורות פחות, ולכן די עם אמו מישראל וממילא הוא נחשב ישראל ולא גר. ועוד מעשה מביאה הגמרא שקשור לעניין, עבדי דה רבי חייא בר עמי, עבדו של רב חייא בר עמי, אטבלה להאי עובדת כוכבים לשם אינטטה. התביל עובדת כוכבים אחת במקווה לשם אישות, היינו כדי לתאר אותה מתומת נידה. הוא לא התביל אותה לשם גירות. כדי שתחול גירות, האישה צריכה לבוא לפני בית דין, לקבל עליה עול מצוות ולטבול במקווה. בנידון שלנו האישה קיבלה על עצמה עול מצוות בפני בית דין ומשום מה לא טבלה באותו זמן. אחר כך טבלה בסוף ימי נידתה כדי להיטהר לאותו עבד. אמר רב יוסף, יחילנה להכשור איבה וביברת. יכול אני להכשיר על פי דין אותה ואת ביתה שתילד. ומסביר רב יוסף את דבריו. בה אני יכול להכשיר בה שאף שלא טבלה לשם גירות, היא נחשבת כגיורת גמורה כדר אבסי. דאמר אבסי על מקרה דומה שמובא לאלן בגמרה, מי לא טבלה לנידותה? האם לא טבלה מתומת נידתה? אותה טבילה מועילה גם לעניין גירות. ובמקרה שצפר הגמרה בסמוך, אישה שנתגיירה בפני ביידין בקבלת עול מצוות לא טבלה אז לשם גירות, אבל התחילה מאז לשמור מצוות. כשבאה השאלה לפני רבסי, הוא פסק שדינה כגיורת, כיוון ש... כשחלק ממשמירת המצוות ודאי היא טבלה בשעת הצורך לתומת נידתה. אותה טבילה מספיקף לטבילה לשם גירות, כיוון שנוכריות אינן טובלות לנידותן, לכן יש בטבילה המעשה של קבלת עול תורה ומצוות ומועילה לשם גירות. משמע שהכוונה לטבול לשם נידה מספיקה לטבילה לשם גירות, כשניהם לצורך קדושת ישראל, מאחר ונוכריות אינן טובלות לנידותן. ממשיך רב יוסף ואומר, וכן אני יכול להכשיר בבראתה בביתה, כי הדין הוא שעובד כוכבים ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד כשר, כמו שמבואר, לאיל. אילו לא היה מכשיר את האם, נמצא שביתה היא עובדת לכוכבים יכולה להתגייר כמו כל עקום. עכשיו שהכשיר את האם והשאה לבת ישראל, נמצא שאסור היה לה להזדקק לעבד שהתבילה. יש סוברים שעבד הבעל בת ישראל הולד ממזר, ולשיטתם, בזה שהכשיר את האם, קלקל את הבת והשאה ממזרת. לכן אומר רב יוסף שיכולו להכשיר אותה וגם את ביתה, כי הוא סובר שעבד הבעל בת ישראל הולד כשר, והכשרת האם לא תקלקל הבת. כעת מביאה הגמרא את המעשה שבו הורה רב אסי, ההוא דאבוקרי לי בר ארמייתא. היה אדם אחד שהיו נוהגים לחנותו בן הארמית, משום שלא טבלה אמו כשנתגיירה. ומעמדו של הוולד תלוי במעמד האם, אם היא ישראלית, גם בנה כן. כיוון שבעיני הציבור, האם הייתה עדיין בגדר נוכרית, גם בנה נחשב כנוכרי. והארמית זה כינוי לכל נוכרית. אמר רב אסי, הכינוי לא מוצדק. מי לא טבלה לנידותה, וכי האם לא טבלה לנידותה, ודאי שטבלה. ואותה טבילה עלתה לה גם לשם גירות, כיוון שחשבה את עצמה כישראלית, ודאי טבלה כל פעם בסוף ימי נידותה כדי להתירה לבעלה. אם כן, הטבילה הזו מועילה כטבילה לגיורת, כיוון שהיא דת יהודית. עוד מעשה מביאה הגמרא, ההוא דאבו קרולי בר ארמאה. היה אדם אחד שהיו נוהגים לחנותו בין הארמים, משום שלא טבל אביו כשנתגייר. אביו נימול לשם גירות וקיבל על עצמו שמירת המצוות לפני בית דין, אבל לא טבל באותו זמן. וכיוון שטבילה מעכבת בגירות, אנשים החשיבו אותו, את בנו, כבן ארמי. ועל פי דין, אין אף כמינה אם הוא בן נוכרי כל זמן שאימו מישראל, מכיוון שבן הנוכרי שבעל בת ישראל הוא כשר, כמו שלמדנו לעיל. אבל המיוחסים נמנעים מלתת את ביתם למי שיש בו פגם כזה. אמר רבי יהושע בן לוי, הכינוי אינו מוצדק. מי לא טבל לקריו, וכי לא טבל האב להיתאר מתומת קרי, ואם כן אותה טבילה עלתה לו אף לשם גירות. עזרא הסופר התקין שבעל קרי אסור בלימוד תורה ובתפילה עד שטובל לקריו, כאמור במסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד א', ומכיוון שאב חשב את עצמו כיהודי, מן הסתם נהג על פי התקנה הזו. מכיוון שהטבילה היא דת יהודית, הרי בטבילה זו הוא עושה מעשה של קבלת עול תורה ומצוות, ולפיכך מועילה לעניין גירות. כעת פונה הגמרא לעניין חדש, עניין של גיור עבד כנעני. ישראל הקונה עבד כנעני צריך לגייר את העבד במילה ותבילה. אולם, אף לאחר שמתגייר, עבד כנעני אינו נחשב לישראל גמור. גירותו נחשבת כחלקית ומחייבת אותו לשמור רק חלק מהמצוות. ובדרך כלל עליו לקיים רק את המצוות שאנשים חייבות בהן. כשאדון משחרר את עבדו, העבד צריך לעבור גיור שני של תבילה כיוון שכבר נימול, וכמו כן מתחייב בקורבן ככל גר, ובכך מתעלה להיות כישראל גמור. כמו כן, כיוון שהעבד כבר קיבל עליו עול מצוות כאשר טבע לשם עבדות, הרי כאשר הוא טובל בכדי לעלות למעמד ישראל גמור, אינו צריך קבלת המצוות מחדש. כך הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י' ג' הלכה י' ב'. אומרת הגמרא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, הלוקח עבד מן העובד כוכבים, ולפני שהטביל את העבד לשם גירות כעבד, קדם העבד וטבל לשם גירות גמורה כדי להיות בן חורין. היינו, העבד טבל מעצמו בכוונה להתגייר ולהגיע למעמדו של ישראל, ובכך דומה העניין הזה למעשה שהובא לעיל, לגבי הארמית שטבילתה הועילה לה לעניין גירות, אף שהטבילה לא הייתה כרגיל בכל גיור, שבית דין מטביל לשם יהדות גמורה. אם כן, אומר רב חמא בר גוריא בשמו של רב, העבד קנה עצמו בכך להיות בן חורין. מה הייתה מה? מה הטעם? העובד כוכבים שמחר את העבד, גופה לא קנה לי, לא קנה מעולם את גוף העבד שמחר. והגמרא לקמן תביא את המקור לכך שהגוי אינו קונה את גוף העבד. מהי דקנה לי? מה שהיה בבעלותו של העובד כוכבים, דהיינו זכות על מעשה ידיו, על מעשה מלאכתו של העבד, והזכות הזאת שיש לו במעשה ידיו של העבד, אינה אלא כן שיעבוד על העבד, אבל אין בה בעלות על גופו, אז את הבעלות הזו הוא דמקנה לי לישראל. רק את זה הוא מקנה לישראל הקונה. וכיוון דקדם, היות והקדים העבד וטבל מדעת עצמו לשם גירות של בן חורין, אף כלי שעבוד יפקיע את השיבוט שעליו. בזה שטבל לשם גירות של בן חורין, נעשה ישראל גמור ככל גר, ואין ישראל יכול להיות עבד כנעני. לכן מפסיד הקונה כל בעלות על העבד. הוא אינו מוגדר כעבד כנעני שגופו קנוי לאדונו כיוון שלא טבל לשם עבדות. מאידך, גם אינו מוגדר כעבד עברי כיוון שישראל לא קנה אותו בתורת עבד עברי. נשאר רק השיעבוד, והשיעבוד פוקע על ידי השחרור, ולכן העבד קנה את עצמו להיות בן חורין. אומרת הגמרא כדרבה, כדאמר רבה לקמן בדף סמכ"ו עמוד ב', ודבריו מופיעים גם במסכת כתובות ובמסכת גיטין, במסכת נדרים ובמסכת בבא קמא. אומר רבה, הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. מי שייחד את שורו או את חמצו או את עבדו לפיראון חובו, שאם לא יפרע את חובו במעות יגבה המלווה מהם, ואחר כך הקדיש את שורו לקורבן, או שהגיע ערב פסח ונאסר החמץ בהנאה, או שחרר את העבד שלו, הרי שחל ההקדש על השור, האיסור על החמץ והשחרור על העבד, ומעתה לא יגבה המלווה את חובו מהם. ונסביר, הבהמה שיוחדה לפיראון החוב עדיין של הלווה כל זמן שלא גבעה המלווה. וכשחל ההקדש פוקע ממנה השיעבוד, ויהיה הקורבן כשר והוא לא נחשב לקורבן גזול מאחר ופקע השיעבוד. וההקדש מפקיע מידי שיעבוד רק בקדושת הגוף, כגון שור שהקדישו לקורבן, אבל אם הוא הקדיש את השור לבדק הבית, הרי זו נחשבת קדושת דמים שאינה מפקיעה שיעבוד. שכשם שיכולה קדושת דמים להיפקע על ידי פדיון, כך יכולה להיפקע על ידי גביעת בעל חוב, שקדושת דמים היא קרת דין ממון, שהחפץ הוא ממון הקדש. לכן, כל דבר שיכול להפקיע קניין אדיוט, יכול להפקיע קדושת דמים. ולכן יכול הבעל חוב לגבותו בחובו שגביעתו מפקיעה את הקניין של ההקדש, ויוצא לחולין. מה שאין כן, קדושת הגוף שאין לה פדיון, שהיא קרה קדושה ואיסור ולא ממון הקדש, אי אפשר להפקיע על ידי גביעת חוב, אילכך מפקיעה קדושת הגוף את השיעבוד. ולגבי חמץ, כשמגיע הזמן איסור הנאה, חל איסור חמץ ומפקיע את שיעבוד האקום מהחמץ, וחייב היהודי לבערו שלא כחמצו של אקום שמותר להשותו בפסח. ואם לא ביערו אלא ישעה אותו עד לאחר הפסח, אינו נחשב חמצו של אקום שעבר עליו הפסח המותר בענה, אלא חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח ואסור בענה. ולגבי השחרור של העבד, מכיוון שהעבד שייך עדיין לאדון הראשון, כשנשתחרר העבד פוקע השיעבוד למלווה. גם בנידון שלנו, מכיוון שהקונה היהודי קנה רק שיעבוד על עבודת העבד, הרי כשהעבד מתגייר ומעלה את עצמו למעמד של ישראל בן חורין, הוא מפקיע את השיעבוד. מקשה הגמרא על רב, מיטיב רב חיסדא מברייתא. אמר בברייתא, במסכת גיטין דף למד זין עמוד ב', מעשה בבלוריה הגיורת כשבא להתגייר עם עבדיה, שקדמו עבדיה וטבלו לפניה לפני שטבלה אי. כלומר, בעוד שטרם היה לדין ישראלית. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, העבדים קנו עצמן בני חורין בתבילתן. משמע מהברייתא הזו, שמשום שטבלו לפניה, אין, אכן, קנו את עצמם. מכיוון שבשעת התבילה הייתה עדיין בגדר אקום, שאינו קונה ישראל לגופו, אז הם קנו עצמם בני חורין. אבל אילו טבלו לאחריה, כשהיא כבר ישראלית, לא קנו את עצמם, אלא טבילתם הייתה נחשבת לשם עבדות, והיו נשארים עבדים של בלוריה. הנה מוכח שעבד כנעני של ישראל אינו קונה את עצמו, אף אם קדם וטבל לשם גירות, שהרי אילו התגיירה בלוריה קודם לעבדיה, הייתה כי ישראל שקנה עבדים מאקום, כי הייתה קונה מעצמה בגירותה את העבדים שהיו שייכים לקודם. אף על פי כן משמע שלא הייתה מועילה תבילתם לעשות את עצמם בני חורין ביותה ישראלית, והטעם לכך, משום שכתוצאה מגיורה, בעלותה על העבדים עולה ממילא לבעלות על גופם, כי רק אקום מתמעט משום גזירת הכתוב מבעלות על גוף העבד, מה שאין כן ישראל שאינו מתמעט, אז לא. ולכן כשישראל קונה עבד מאקום, אף שלא הייתה לאדון האקום בעלות על גוף העבד, קונה ישראל את גופו ממילא, ולכן העבד אינו יכול להתגייר גיור גמור להיות בן חורין. וקשה על הוראת רב. משיבה הגמרא אמר רבה, כך יש להבין את הדגשת הברייתא שטבלו לפניה. כיוון שעבדי בלוריה טבלו לפניה, קנו עצמן בני חורין בין שטבלו בסתם, ללא שפרשו לשם מה הם טובלין, בין שטבלו במפורש לשם גירות גמורה, כבני חורין. כיוון שלא הייתה אז ישראלית, מוכח שהתכוונו לשם גירות גמורה. ודאי לא היו רוצים להתגייר בתורת עבדות ולהתחייב במצוות השייכות, בעבדים, בעודם, ברשותה, כי היה קשה להם לשמור את אותן המצוות. לדוגמה, היא תוכל להאכילה מאכלות אסורות. אבל אם טבלו לאחריה, אז אם טבלו במפורש לשם גירות גמורה, אין, אכן קנו עצמן בני חורין. אבל אם טבלו בסתם, לא קנו עצמן בני חורין, ואין סתירה מן הברייתא להוראת רב. כי רב מדבר באופן שעבד פירש שטובל לשם בן חורין. והגמרא מגבילה את הוראת רב. אמר רב אביה, לא שנו שהעבד שטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין, אלא בלוקח את העבד מן העובד כוכבים. אבל עובד כוכבים גופי שמחר עצמו לישראל, קני, קונה הישראל את גופו, ואף אם קדם העבד וטבע לשם בן חורין, לא קנה עצמו בן חורין. המקור לכך, דכתיב בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממהי, וגם מבני התושבים הגרים ממכם, מהם תקנו. והמילים מהם תקנו נראה מיותר, שכבר נאמר, מהם תקנו עבד ועמה בפסוק הקודם שעושה גם הוא באותו עניין. היתר קניין בני אדם מטעמים מסוימים לעבדים. מה שמע מהפסוק הזה? רק אתם, ישראלים, קונים מהם מן העובדי כוכבים להיות לכם לעבדים, ולא הם קונים מכם, אבל הם אינם יכולים לקנות אחד מכם מישראל לעבד. ולא הם קונים זה מזה, הם גם אינם יכולים לקנות זה את זה לעבד. ועלינו להבין מה שנאמר, ולא הם קונים עבדים מכם, למאי, לאיזה קניין הכוונה? אילמה למעשה ידיו, אם תאמר שעובד כוכבים אינו יכול לקנות ישראל כלל, אפילו לא למעשה ידיו, זה לא ייתכן. עתו עובד כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו? וכי אין עובד כוכבים קונה ישראל עניין מעשה ידיו? והכתיב, נאמר לגבי ישראל היורד מנכסיו, ספר ויקרא, פרק חפי פסוק ממזיין, ונמכר או לעקר משפחת גר. ואמר מר בפירוש הפסוק, משפחת גר זה העובד כוכבים. הרי שעובד כוכבים קונה את ישראל לכל הפחות למעשה ידיו. אלא לב לגופי, ברור שהלימוד מן הכתוב שעובד כוכבים אינו קונה את ישראל, היינו רק שאינו קונה הוא לגופו. והנה באותו הכתוב כאמר רחמנה, אומרת התורה, אתם קונים מהם, אתם ישראל קונים מהם, היינו, דבר שהם אינם יכולים לקנות מכם. אתם לעומת זאת יכולים לקנות מהם. ומה זה? אפילו גופי, שישראל קונה את העובד כוכבים, אפילו לגופו. רב אביה לא חולק על הוראתו של רב שלוקח עבד מן העקום וקדם וטבל לשם בן חורין קנה עצמו בן חורין, אלא הוא מבהיר כי הוראת רב נאמרה רק בקונה עבד שהיה שייך לעקום ולא במוכר עצמו. וההבדל בין עקום שמוכר עצמו לעבד לבין עקום המוכר את עבדו הוא שעקום עצמו יש לו בעלות על גופו שלו, ולכן יכול לו למוכרו לכל אחד. ולכן אם מחר לישראל, הישראל קונה את גופו. אבל אם הוא מוכר לעקום אחר, הרי למדים אנו מן הפסוק שלא הם קונים זה מזה, והאדון אינו קונה אותו אלא למעשה ידיו. ולפיכך, כאשר הוא מוכרו לישראל, אף שהישראל מצד עצמו יכול לקנות עקום לגופו, אין העקום יכול למכור את גוף העבד שמעולם לא היה ברשותו. פריך רווחה, הקשה רווחה, אמנם משמע מהפסוק שישראל קונה עובד כוכבים לגופו, אבל אימה אמור שאינו קונה אותו אלא בחספה, ובתבילה בכסף ובתבילה לשם עבדות. על סמך מה אתה אומר שקונה אותו קניין הגוף בכסף בלבד? זאת אומרת שהשאלה היא, אולי הכתוב אתם קונים מהם מלמדינו שרק ישראל יכולים לקנות את העבד העקום לגופו, וזה על ידי כסף וגם על ידי קבילה לשם עבדות, בעוד שהעקום אינו יכול לקנות עבד עקום לגופו כיוון שלא שייכת בהם תבילה. אבל אם הוא רק שילם לעובד כוכבים עבור גופו, עדיין אין לו בעלות על גופו אלא קנה הוא למעשה ידיו בלבד, ולכן עדיין יכול העקום המוכר את עצמו לטבול לשם גירות מלאה ולהשתחרר בכך, כיוון שהשחרור מפקיע את השיעבוד. מסיקה הגמרא קשי, אכן קשה על דברי רב אביה. ולמרות הקושייה הנשארת, זה לא אומר שאין הלכה כרב אביה, כי רק במקום שהגמרא מסיקה טיובתא, נדחית ההלכה שהופרכה. אבל קשיה, כותבים הגאונים שהדבר עדיין תלוי ולא בטלו דבריו של זה שאמרו עליו קשיה, אלא שבאותה שעה לא מצאו תירוץ, ואין קושייה מוציאה מידי ההלכה. ואכן רוב הראשונים פסקו כרב אביה שעקום המוכר עצמו, הישראל קונה הוא לגופו גם קודם התבילה. אבל הרמב״ם בהלכות עבדים פרק ט' הלכה ב' אומר שצריך גם תבילה כדי לקנות את העבד לגופו. לאור מה שנתבהר שהעבד יכול להשתחרר על ידי התבילה אם יאמר שטובה לשם גירות גמורה כבן חורין, מביאה הגמרא עיצה טובה לאדון כדי שלא יפסיד את העבד שקנה. אמר שמואל, וצריך האדון לתוקפו במים, לתת עליו עול מלאכה במים כדי שתיראה כתבילת עבדות. ויועיל הדבר שאף אם העבד אומר שמתכוון לגירות גמורה בתבילה הזו, אין באמירתו כלום, ואינו קונה את עצמו בן חורין. דהיינו שיעשה איזו עבודה בשביל האדון בעודו במים. וטעם הדבר שכיוון שהעבד תובל מכוח ציוויו של האדון ואינו שליט על עצמו לצאת מן המים כשירצה, מתייחס כל מעשה התבילה אל האדון כאילו היה מטביל כלי. לפיכך כוונתו של האדון היא הקובעת, ואין כל תוקף לאמירת העבד שהוא תובל לשם בן חורין. דוגמה להיצעה נזכרת, כי יעד המניימין עבדי דה רבשי, כמו המעשה במניימין עבדו של רבשי, באי להדבולי, נזקק לתבילה לשם עבד כנעני, מסרי נעליו לרבינה ולרבה חברי דה רבה. מסרו להם לרבינה ולרווחה, שיתבילו. אמר להו חזו דמינייך וכבית לי, ראו שמאיתכם את דרשנו, כלומר אתבא מכם את דמיו אם יצליח לצאת לבן חורין, על ידי התבילה. וכך הם עשו, רמו לי, הרבסיה בצברי, נתנו אפסר רצועה קשורה בעניבה בצברו, ובעת שטבל ארפו לי וצמצמו לי, ירפו וידקו את הקשר, והטעם לזה, ארפו לי, ירפו את הרצועה, כי איך הדלו להביא חציצה, כדי שלא תהיה הרצועה חוצצת בין בשרו, לבין המים. צמצמו לי, שוב ידקו את הרצועה, כי איך הדלו לקדים ולימה להו, לשם בן חורין אני תובל, כדי שלא יקדים ויאמר שהוא תובל, לשם גירות, כבן חורין. וכשמחזיקים בו ברצועה מתוחה, זה מוכיח שמשועבד להם, כאילו היה עושה להם עבודה במים. בהדי דדלי רישה ממאיה, ברגע שאלה את ראשו מן המים, אנחו לי זולתה דטינה הרישה. הניחו כלי מלא טיט על ראשו ואמרו לי, זיל אמתי לבי מרח, לך ואביהו לבית אדונך. אמר לרב פאפה לרבה, חזי מר אני דווי פאפה ברבה, ראה מר אותם אנשים של בית פאפה ברבה, דייאב איזוזה לאינשי, לך רגיו, הפורעים את מס הגולגולת בעבור אלה שאין להם לשלם ובכך מקבלים את האנשים לרשותם. מס גולגולת זה מס שהיה מוטל על כל אחד ואחד לתת למלך. ומשבדי בהו ומשתעבדים בהם כעבדים. ובימים ההם מי שלא היה לו לשלם מס גולגולת היה נתפס על ידי גובי המלך העשירים, כגון אנשי פאפה ברבה, שהיו משלמים את המס עבור העניים האלה ובכך היו קונים אותם לעבדים. השאלה היא, בעבדים אקום, כי נפקי, כשהם יוצאים לחירות לאחר שעבדו בשביל אנשי בית פאפה ברבה בעבור המס שפרעו בעבורם, צריך הגיטה דחירותה או לא? האם הם צריכים גט שחרור או לא? כלומר, האם אנשי בית פאפה ברבה קנו אותם לגופם או לא? כי כפי הנראה פיראון המס לא זיקה אותם לשעבד אותם לעולם. עבד כנעני שגופו קנוי אינו יוצא בדיבור בלבד, שכיוון שהוא נחשב כרכושו של האדון, הוא צריך גט שחרור כדי לצאת לחופשי. שואל רב פאפה, אם עבדים אלו נחשבים כקנויים לאדונם לעבד כנעני, כך ששחרורם צריך גט שחרור, ואולי אינם נחשבים כרכושו, אלא יש לו רק זכות על מעשה ידיהם, ואם כן, הם יכולים לצאת מהעבדות בלי גט שחרור. אמר לי, השיב לו רב, הטוב ששאלת אותי את השאלה הזו, שהרי איקו שכיבי לא אמרי לכו אמילתא, אילו הלכתי לעולמי, לא הייתי מספיק לומר לך דבר זה ששמעתי. אחי אמר רב ששת, כך אמר רב ששת בעניין הזה, מוארקאיו דעני בתפסה דמלכה מנח, חותם העבדות של אלה מונח בתיבת המלך, שהרי כולם עבדים לו, ומצד דינה למלכותה, קנויים לו לגופם ויכול להקנותם לגופם למי שירצה. ומלכה אמר, והמלך אמר, מן דלא יאיב כרגע, משתבד למן דייאיב כרגע. מי שלא משלם את מס הגולגולת משתעבד לגופו למי שמשלם עבורו. לכן, כשהם משתחררים הם זקוקים לגט שחרור. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף ממאי ממסכת יבמות עם ארבע שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, על מי נאמר שבנה פגום ומה הכוונה? שאלה שנייה, מה דין נוכרי ועבד הבא על בת ישראל ואיך ההלכה? שאלה שלישית, עבד שבעל כהנת לעניין מה פסלה? והשאלה האחרונה, האם הקדש מפקיע מידי שיעבוד? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לדף שזה אתה סיימנו את לימודו בסייעתא דשמיא. וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנזכיר לכם, שאת שיעור הדף היומי שלנו ניתן לחזור ולשנן בקו הטלפון המיוחד שהעמידה הנהלת רדיו קול חי לרשותכם על המדנים. הנה עם מספרו 058-693-93, 058-600-9393. כמו כן ניתן לחזור ולשנן, ללמוד, לשמור ולעשות את שיעור דפינו היומי באתרים הבאים. אתר רדיו קול חי, אתר ששמו פורטל הדף היומי, אתר ששמו כיכר השבת, אתר ששמו בחדרי חרדים ובכל הלשון. מגוון האפשרויות הללו על מנת להגביר חיילים לאורייתא. ובכך נזכה ונחיה ונראה ונרעש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. כאמור, עם סיומו של דף ממהי ממסכת יבמות, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום רביעי, חפבב בחשבן תשע"ה, עם דף ממבב ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם להוראי תחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.